אנחנו ביום שלישי פרשת במדבר פרק ב'. מדבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. עכשיו התורה מפרטת, ויהיה כל השיעור שנלמד היום, באיזה צורה בני ישראל חנו מתי שהם היו במדבר, ובאיזה צורה הם התחילו להתקדם במסעות שלהם ממקום למקום. מסביר רש"י, מה הכוונה שלכל אחד מהשבטים היה דגל, איש על דגלו, באותות. היה דגל, ועל כל דגל היה אות. האות זה סימן. זאת אומרת, אם יש סימן על הדגל, אז זה אומר לנו שלא דומה דגל אחד לדגל השני. כי אם כל הדגלים זהים, אז זה לא דגלו, זה על דגל כללי. אז אין אות המבדיל בין דגל לדגל. מה המבדיל היה בין דגל לדגל? אומר רש"י, כל דגל יהיה לו אות. מפה צבועה תלויה בו. בכל דגל יש מפה צבועה שתלויה על הדגל. צבעו של זה לא כצבעו של זה. צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחושן. כל אחד מהשבטים הרי היה לו אבן באבני החושן, וכל אבן מאבני החושן היה לו צבע שונה. הצבע שהיה לכל אחד באבנים של החושן, זה היה הצבע של כל שבט בדגל שלו שהיה לו במדבר. יש ברבינו בחיי את הצבעים של כל אחד ואחד, ואת הציורים של כל אחד ואחד, כמו שיש הרבה חומשים שמצויר בהם כל שבט מה היה בו. אולי נעבור במהירות על הצבעים והצורות של כל השבטים. אז כתוב ככה, ששבט נלך מהמזרח, שהוא היה קדימה. במזרח הרי היה יהודה, יששכר וזבולון, הם היו בצד המזרחי. אז יהודה, כתוב שהצבע שלו היה דומה לשמיים, והיה ציור של אריה. יששכר, הצבע שלו היה דומה לכחול, והיה לו שמש וירח. למה שמש וירח? כי כתוב שיששכר היו בקיאים, בכוכבים ובמזלות. בתקופות ובמזלות היו, כתוב בבני יששכר, יודעי בינה לעתים. זבולון, הצבע שלו היה בצבע לבן, כי הוא היה הרי עשיר גדול, והיה מצויר ספינה. בגלל שהוא היה עשיר, כתוב שהכסף הוא לבן, וחוף ימים משקול, לכן היה מצויר עוני. אז זה היה השבטים שהיו בצד המזרחי. עכשיו נלך בצד הדרומי. בצד הדרומי היה לנו ראובן, שמעון וגד. מי היו, מה היה בצבעים של ראובן, שמעון וגד? אז ככה, ראובן, הצבע שלו היה אדום, והיה מצויר דודאים, כמו שהסיפור עם דודאי ראובן. שמעון הצבע שלו היה ירוק, והיה מצויר שם שכם. כידוע ששמעון ולוי הם אלה שהרגו את כל אנשי שכם. וגד, הצבע שלו היה אפור, והציור שלו היה גדוד. גדוד של חיילים. כמו שנאמר על גד, גדוד וגדוד. אחר כך יש שם את הצד המערבי, איך ככה עגול, מזרח, רוב, צד המערבי, מאחורה. מאחורה יש לנו אפרים, מנשה ובנימין. אפרים ומנשה היה לה צבע של שניהם באותו צבע, בצורה של אבני השוהם, וכמו, כך כתוב שזה במדרש אומר שזה שחור מאוד, אז הצבע היה זהה לשניהם, רק הציורים לא היו זהים. אצל אפרים היה שור, ואצל מנשה היה ראם. שור וראם זה שני דברים שבברכת יוסף היה להם את הדימוי הזה. לשניהם בני יוסף, אז אחד היה שור, אחד היה ראם. אפרים היה שור ומנשה היה ראם. וקרני ראם קרנם. בנימין היה צבע צבעוני, מעורבב ובלול מכל הצבעים, והציור שלו היה זאב, כמו שנאמר על בנימין, זאב יתרף. נעבור לצד הצפוני, בצד הצפוני היה דן, אשר ונפתלי, אז דן כתוב שהצבע שלו היה דומה לספיר, והיה מצויר נחש, כמו שנאמר על דן, דן נאמר עליו את הנחש. אשר, הצבע שלו היה דומה לשמן זית, צבע של אור שמן זית, והציור של אשר היה הציור של אילן זיתים, כי הרי זה היה הברכה של אשר, מאשר שמינה לחמו. ונפתלי, הצבע שלו היה דומה ליין, צלול, והיה מצויר איילה. והיה לנו דן אשר ונפתלי, בסדר, היה לנו דן אשר ונפתלי. נפתלי אמרנו זה היה בצבע של יין צלול, והמצויר שם היה לה. מה שנשאר לנו אחרון זה היה לוי, שבט לוי שהוא היה באמצע. אז הרי ידוע שהאבן של לוי בחושן היה, קראו לה אבן הברקת. אז הצבע שלו היה מחולק לשלוש חלקים, שליש לבן, שחור ואדום, והציור של לוי היה אורים ותומים. אורים ותומים זה כנגד אהרון הכהן, חושן אהרון הכהן.
אז ארבעת גלים היו, נכון?
אז היה, בעיקרון היה ארבעת גלים, ולוי היה לה את הדגל. שם דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, מחנה אפרים, ומחנה דן, וכמובן היה את לוי שהוא היה בנפרד, עומד בנפרד, כפי שנראה עוד מעט. עכשיו, זה פירוש אחד מה זה נקרא באותות. דבר אחר אומר רשי, ומתוך כך אומר רשי, יכיר כל אחד את דגלו. כל אחד רואה את הצבע, רואה את הציור, יודע איפה הוא צריך לעמוד. דבר אחר אומר רשי, באותות לבית אבותם, שכתוב בפסוק באותות, אז הבאותות מתחבר למילה הבאה לבית אבותם. דיינו, באות שמסר להם יעקב אביהם כשנסו ממצרים. בעת שלקחו את מיטתו של אהרון ממצרים לארץ ישראל, אהרון קבע להם איך הם יעמדו. בדיוק באותה צורה איך שבני יעקב עמדו סביב מיטתו, זה הצורה שהם עמדו בחניה שלהם במדבר. זה נקרא באותות לבית אבותם, באות שאבא שלהם כבר נתן להם, שנאמר, ויעשו בניו לא כן כאשר ציוון, יהודה יששכר וזבולון יישאו מן המזרח, ראובן ושמעון וגד מן הדרום, וכולי, כמו שפירטנו קודם. כדי איתם בתנחומה בפרשה הזו. מנגד, הפסוק אומר שיחנו בני ישראל, מנגד, החניה שלהם תהיה לא צמודה לאוהל מועד, אלא יש רווח, מרחק בין אוהל מועד לגבול של החניה שלהם, יש רווח. כמה הרווח צריך להיות? אומר רש"י, מרחוק מיל, מיל זה 2,000 אמה, זה בערך קילומטר. למה צריך להיות מרחק כזה ולא יותר? כמו שנאמר ביהושע, קודם כל מביא רש"י הוכחה, כתוב אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כ-2,000 אמה, והסיבה היא שיוכלו לבוא בשבת. כי הרי בשבת משה רבינו היה עושה הקלת קהילות ונותן דרשות, וכולם באו ללמוד הלכות שבת, ובשבת הרי ידוע שאסור לצאת, תחום שבת זה 2,000 אמה, ומשה רבינו נמצא הרי צמוד ובאוהל מועד, כדי שכל אחד מבני ישראל יוכל לבוא לאוהל מועד בשבת, אז המרחק המקסימלי היה 2,000 אמה. איפה היה משה ואהרון ובניו והלוויים? הם חונים בסמוך לו, הם לא היו רחוקים מאוהל מועד, כמו כל שאר השבטים, והחניה שלהם הייתה צמודה לאוהל מועד. פסוק ג' והחונים, עכשיו התורה מתחילה לפרט מה שאמרנו קודם, את כל ארבעת הצדדים, כל צד איזה דגל זה היה ואיזה שבטים היו, וסיכום כללי של כל צד, כמה אוכלוסייה הייתה במזרח, במערב, בדרום ובצפון. והחונים קייד מהמזרחה, דגל מחנה יהודה לציבותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן אמינדב. אומר רש"י קייד מה, מה זה קייד מה? לפנים הקרויה קדם, ואיזו זרוח מזרחית. זה הצד הקדמי, זה הצד המזרחי, בגלל שיהודה גם היה חשוב ביותר, לכן שמו אותו בצד שהוא מראה על קדימה. והמערב קרוי החור. מביא רש"י הוכחה. מזה שאנחנו מוצאים שהמערב נקרא חור, אז ברור לנו שמה שמול המערב, שזה המזרח, אז זה צריך להיות קרוי קדימה, קדמה. אם המערב הוא החור, אז הוא קדמה.
לא זוכר, למה יהודה היה בן רבי לא בחור? למה הוא זכה לכבוד הזה, כאילו כמו בחור כזה? אני לא זוכר. למה הוא זכה לכבוד הזה?
למה יהודה הוא המלך ולא ראובן? כתוב שראובן פחז כמיים, הפסוק אומר, מכיוון שהוא עשה שם בלבל יצועי אביו, אז לכן הוא הפסיד את הבחורה. הלאה, פסוק ד' וצבאו ופקודיהם 470,600. זה היה מספר האוכלוסייה של יהודה. והחונים עליו מתי שכר ונשיא לבני שכר נתנאל בן צוער, וצבאו ופקודיו 450,400, מתי זבולון ונשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, וצבאו ופקודיו 750,400. עכשיו עושים סיכום של כל שלושת השבטים שהיו במזרח. כל הפקודים למחנה יהודה, 100,000, 80,000, 6,000 ו-400 לציבותם, ראשונה יישאו. זה היה הסיכום הכללי של 186,000 ועוד 400, זה האוכלוסייה של, של השבטים שהיו בצד הקדמי, בצד המזרחי, ועליהם נאמר ראשונה יישאו. מה זה ראשונה יישאו? מראשי, כשרואים הענן מסתלק, תוקים הכהנים בחצוצרות, היה להם סימנים. כאן בכללות שלושה תנאים כדי לזוז. תנאי ראשון, הענן צריך לראות שהוא מתחיל לזוז, הכהנים תוקים, ומשה רבנו היה צריך להגיד להם, שאו. שבט יהודה רואים את הסימן שהענן מסתלק, והם שומעים את החצוצרות תוקים, הם מבינים כבר לבד שבוודאי משה רבינו כבר אומר לנסוע, והם ונוסע מחנה יהודה תחילה. הם זזים ראשונים. זוזה ראשונה צריכה להיות של נגד מחנה יהודה. אבל זה לא אומר שלכל מקום שהם נסעו הם היו ראשונים. כי כשנסעו לצד דרום, אז לא שייך שיהודה היו ראשונים, אז נגד מחנה עובר ראשון. כשנוצאים אחורה לצד מערב, אז מחנה אפרים ראשון. וכשהולכים לצד צפון, אז דן ראשון. כשהולכים למזרח, אז יהודה ראשון. מה שייך להגיד על יהודה תמיד ראשונה יישאו, אז זה מה שרש"י מדגיש, לא שתמיד הכיוון שלהם יהיו ראשונים, אלא תזוזה ראשונה צריכה להיות שלהם. גם כשנוסעים למערב, הם הראשונים שצריכים לתת את התזוזה שהנה הם מתחילים לנסוע. זה הכבוד של דגל מלכי יהודה. זה מה שרש"י ממשיך. וכשהולכים בפועל בהליכה, אז הולכים כדרך הנייתם. הלווים והגלות באמצע, דגל יהודה במזרח, של ראובן בדרום, של אפרים במערב, ושל דן בצפון. כשהם הולכים, הם הולכים באותו צורה כמו שהם עומדים, ככה הם זזים. עכשיו תלוי לאיזה כיוון, לאיזה כיוון הולכים כרגע. אבל התזוזה הראשונית צריכה להיות של יהודה. נכון, או בטור. כאן הולכים לפי השיטה שהם הלכו כתיבה. פסוק י' אחרי זה עוברים לדגל שהיה בצד דרום. דגל מחנה ראובן תימנה לציבותם, ונשיא לבני ראובן אליצור בן שניאור, וצבאו ופקודיו 640,500, והחונים עליו בתי שמעון, ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, וצבאו ופקודיהם 950,300, ומתי גד, ונשיא לבני גד אליסף בן ראואל, וצבאו ופקודיהם 540,650. עכשיו עושים סיכום של כל האוכלוסייה שהייתה בצד הדרומי. כל הפקודים למחנה ראובן, 100,000 ו-150,000 ו-450 לציבותם. ושניים יישאו. שניים יישאו זה תזוזה שנייה צריכה להיות של ראובן. זה הלך בצורה כזו, וזה מעניין שגם ההקרבה שנלמד בפרשת נשא, שכל אחד מהשבטים הקריב את הקורבנות, אז הסדר של הקרבת הקורבנות היה בסדר כזה, יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, שמעון, גד. בדיוק כמו שהם חנו, זה הצורה שהקרבת הקורבנות שלהם במשכן, ככה הם התקדמו גם בהקרבת הקורבנות. משמאל לכיוון ימין.
דרום.
מזרח, דרום, מערב, צפון. ככה אמר.
אף כל שבט הופיע דגל שלו.
נכון.
אמרת שוב פעם שהופיע דגל יהודה דוגמה.
איפה דגל יהודה?
דגל
כתוב מרכזי. דגל מחנה יהודה זה הכינוי הכללי של כל השלישייה קוראים לה מחנה יהודה, אבל בשלישייה עצמה היה לכל אחד את שלושה שבטים שכולם נקראים על שם המרכזי שבהם. יהודה הוא המרכזי במזרח, כל השלושה נקראים מחנה יהודה. מחנה יהודה שבנוי לאותם שלושה, זבולון, יששכר ויהודה.
קיצור, כל מחנה מורכב משלושה שבטים.
אחר כך נמשיך על ה... פסוק י' ז', עכשיו אחרי שעברנו את הצד המזרחי והצד הדרומי, עכשיו אנחנו עוברים לשבט לוי. לפני שנתקדם לצד המערבי והצפוני, עוברים עכשיו התזוזה הבאה זה שבט לוי והשבט לוי ואוהל מועד. זה פסוק הבא. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן איסאו איש על ידו לדגליהם. מסביר רש"י, ונשא אוהל מועד לאחר שני דגלים הללו. אחרי שהתזוזה הראשונה הייתה של יהודה והתזוזה הבאה היה של ראובן, התזוזה הבאה זה שבט לוי עם מועל מועד. כאשר יחנו כן ניסאו, אומר רש"י, כמו שפירשתי הליכתן כחנייתן, כל המסעות היו כמו החנייה שלהם, כל דגל מהלך לרוח הקבוע לו, כל דגל הולך בצד שהוא צריך להיות, כפי שנראה בהמשך בפרשיות הבאות, שרש"י יביא דעה נוספת איך הם הלכו, אבל כרגע אנחנו הולכים בדעה שהם הלכו בצורה כזו כמו טבע. על ידו, מה זה נקרא איש על ידו? אומרה שעל ידו זה כמו שאחד אומר לשני, תעמוד על ידי. מה זה תעמוד על ידי? בוא, תעמוד ליד מקומי. על ידו זה על מקומו. איש על ידו, כל אחד שיהיה ליד המקום שלו. למה ידו נקרא מקומו? כי המקום שהיד יכול להגיע אליו בקלות, בלי שיהיה צורך להשתמש גם עם הרגליים ולהתקדם, לחפש מקום אחר. המקום איפה שאתה עומד, ואתה ישר עם היד יכול לגשת, זה המקום שאתה עומד שם. כי מקום שהיד לא יכולה להגיע, זה כבר מקום אחר. אז כשהתורה רוצה לומר, תהיה במקומך, אז היא אומרת על ידו. זה הסימן שזה דימוי שזה על ידו. זה מה שרש"י אומר, על ידו, על מקומו, ואין לשון יד זז ממשמעו. יד פה זה לא משל למשהו אחר. יד זה כפשוטו, זה כמו יד כפשוטו, זה נמצא במקום שהוא על מקומו. על דרך זה גם פה, רוח של צידו, הרוח שנמצא בצד שלך, קרוי על ידו. דיינו, הסמוכה לו לכל הושטת ידו. כל מקום סמוך שידך רק
מגיע,
אז זה נקרא שזה זה מקומך. רש"י מביא את הלשון בצרפתית, אין שון אישה בלעז. אין שון אישה זה נקרא ברווח הצמוד אליך.
אין שון אישה.
על פסוק י' ח', אחרי שעברנו את את המזרח, דרום ולוי, עוברים עכשיו למערב וצפון. פסוק י' ח', דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ולשים לבני אפרים ולהישמע בן המיעוט. וצבאו ופקודיהם 40,500, ועליו בתי מנשה, ונשיא לבני מנשה גמליאל בן בדת צור. רש"י פה מתעכב להסביר את המילה ועליו, כי אצל כולם היה כתוב כל הזמן לא עליו, אלא היה כתוב ואחונים עליו. פה כתוב ועליו. רש"י, מה זה ועליו? אמר גם עליו זה אותו דבר, וכתרגומו הוא דסמיכין עלוי, דהיינו מי שסמוך ונמצא לידו, למרות שלא כתוב ואחונים עליו, כתוב ועליו, ועליו הכוונה,
כי גם אלה הם אותו צבע,
אלה שהם סמוכים אליו, ולשם אפרים. אפרים היו אותו צבע, נכון, סמוכים אליו, הוא צבאו ופקודיהם, 32,200, הוא מטה בנימין, ונשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני, הוא צבאו ופקודיהם, 35,400, עכשיו עושים את הסיכום של כל הצד המערבי, כל הפקודים למחנה אפרים, 100,000 ו-8,000 ומעל לצבאותם, ושלישי מסעו. זה התזוזה השלישית. אחר כך פסוק חפי עוברים לצד האחרון, לצד שנמצא בצפון. דגל מחנה דן צפונה לצבאותם, ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי, וצבאו ופקודיהם 62,700, ואחונים עליו מתי אשר, ונשיא לבני אשר פגיאל בן אוכרן, וצבאו ופקודיהם 41,500, ומתי נפתלי, ונשיא לבני נפתלי אחירה בן עינן, וצבאו ופקודיהם 53,400, כל הפקודים למחנה דן, 100,000 ו-750,600, לאחרונה ייסו לדגליהם.
איפה
נכנסו הכהנים?
לא אחרי
הלווים? שבט לוי, שבט לוי זה שבט כולל.
כולל את הכהנים?
כהנים הם בתוך שבט לוי, ודאי. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם, 600,000 ו-3,550. והלוויים לא עוד פקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה, למדנו את זה כבר אתמול. פסוק למד דלת, הפסוק האחרון לשיעור היומי, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם, וכן עשהו איש למשפחותיו על בית אבותיו.